שלום, שלום וברוכים הבאים לשיעור השבועי שלנו, ימי שלישי, 22:00. לא ככה תכננו להיפגש, לא במצב הזה, להתחיל את חומש במדבר. אנשים רואים אותנו עכשיו בממ"ד או במקלט או בין לבין, דרוכים, לחוצים, אחרי יממה או בעצם שתי יממות של לחימה, אין מילה אחרת, בעוטף עזה, שכבר מזמן צריך לקרוא לו עוטף ישראל, בכל שאר רחבי הארץ, בערים המעורבות. פה בירושלים היו אתמול אזעקות, ואירוע רודף אירוע. אנחנו נתחיל בשיעור, כן, שיעור. מי שרוצה לברוח, לא להתנתק, זה לא נקרא להתנתק, זה נקרא להתחבר. מי שיתעסק איתנו בפרשת השבוע, יתחבר לאירועים, כי האירועים האלה קשורים לעם ישראל, לתורה שלו, להיסטוריה שלו, זה הכל חלק מאותו סיפור. אז מי שרוצה להתחבר לאירועים איתנו בשעה הקרובה, מוזמן לעשות זאת באשר תהיו, ואתם מוזמנים כרגיל לשתף אותנו ביוטיוב, בפייסבוק, איפה אתם צופים, באיזה מצב, מקווים שכמה שיותר בשלום ובבטחה. אנחנו מודים כרגיל לשותפים שלנו, לקרן דניאלי, לעיריית ירושלים, לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, לארגון המזרחי, וכמובן לגרובי ספקות, דיני גרובי שנמצאת איתי פה. אנחנו מקדישים את השיעור לרפואת כל הפצועים, הימים האחרונים, בתוכם גם הפצוע בניה ישראל בן אביבה, בניה פרץ, הפצוע בני הפיגוע בשומרון, לעילוי נשמתם של ההרוגים, לצערנו, שלושה הרוגים היום, וכן לבקשתכם נקדיש את השיעור לרפואת מרים בת פנינה, ניר בן מזל, לעילוי נשמת רוזה בת מרים, יוסף בן שייה ומרים חיה בת שמואל. אנחנו מתחילים בספר ויקרא, אבל אני רוצה לפני זה לומר רעיון שעודד אותי מאוד באסון מירון, ואני חושבת שיכול לעזור לנו גם עכשיו בימים הלא פשוטים האלה. יצא לי לשמוע, ווואו, אני רואה פה תוך כדי שרואים אותנו אנשים, ושולחים לנו ברכות ואיחולים, אימי מפרוקווי, ועדי מיש קודש, ואורית שרואה אותנו מלוד הבוערת, וקוקי שחשבה שלא יהיה שיעור, אז הנה, את רואה, יש שיעור ואנחנו פה איתכם, ואפרת שנשמע לי דווקא מקום רגוע מאוד הערב, ווואו, הרבה מאוד צופים מאשדוד ומאשקלון, ומחיפה, ושלום לאיריס מסיאטל שמתפללת עלינו וחושבת עלינו ושולחת לנו את ברכותיה, ולפנינה מניו יורק, ותמי שצופה בנו מהגולן הרחוק והשקט ומזמינה אותנו לגולן, ובאר שבע של שושנה שקצת בוערת הערב לדבריה. אנחנו איתכם באשר אתם, תודה שאתם מתחברים איתנו לפה, אני מירושלים ופרשת במדבר שאנחנו מתחילים. אני רוצה לפתוח ברעיון שלי, כאמור נתן נחמה, נתן קצת שקט בימים שאחרי אסון מירון, ונזכרתי בו שוב היום. הרב שמואל אליהו מסר את השיעור השבועי שלו ככה בשידור חי, ואמר שמול אסון או מול מציאות לא מתוקנת, צריך להסתכל לעומק, לראות את הטוב, ובעיקר לראות את הטוב העתידי, לראות את הפוטנציאל, לראות את מה שאמור להיות פה ולא את מה שפה כרגע. והוא התחיל ברחל. רחל רואה את רבי עקיבא כשהוא לא יודע א' ב'. הוא התחיל ללמוד בגיל 40. תחשבו על אדם שאתם פוגשים היום בשוק, בן 39, שלא יודע לחבר א' לב' לא' ולקרוא את המילה אבא. אתם רואים בו רבי עקיבא? לא. אתם רואים בו איש לא משכיל, עם הארץ, טיפש, שאין לו פוטנציאל. רחל רואה בו, לא רק שהיא רואה את זה שהוא ילמד לקרוא ולכתוב, הוא יהיה רבי עקיבא. רבי עקיבא שעליו משה עוד יגיד, יעלה למרום, מכירים את המדרש, ויגיד איך הוא דורש את התורה, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה דרכו ולא דרכי. רחל רואה מציאות מקולקלת, ורואה את הפוטנציאל העצום שהשלם, המושלם, שיש בה. וכשככה אישה מסתכלת על בעלה ומצמיחה אותו, אז רבי עקיבא רואה מציאות מקולקלת. שואלים ילכו בו. וכשאנחנו רואים תמונות מהר הבית, אני עוד זוכרת שאומרו, הם משחקים שם כדורגל. לא נעים לומר, מול מה שהם עושים שם בימים האחרונים, משחקי כדורגל, היו עוד הבעיה הפחותה שלנו. שורפים, משמידים. תמיד אני תוהה, אם זה מקום שלטענתכם קדוש גם לכם, אז ככה מתייחסים למקום קדוש לשיטתכם שלכם? מחריבים אותו, מצבורי נשק, מצבורי אבנים, רימונים, הלם, אשן, תבערה. רבי עקיבא רואה את השואלים הלכו בו, אנחנו לצערנו רואים את המציאות הנוכחית, הוא מסתכל על הר הבית ומה אומר? הוא צוחק, כל החכמים בוכים, אבל הוא צוחק. כי הוא אומר, מתקיימות נבואות החורבן של המקום. אז בטוח שהתקיימו גם נבואות הנחמה, וכאן עוד יהיה בית גדול וקדוש. מה הוא רואה במקום? החרב את הפוטנציאל. כשם שאשתו ראתה בו את הפוטנציאל העצום כשהוא היה במצב ירוד, הוא מסתכל על המקדש השפל, החרב עם השואלים, ורואה בו את המצב השלם. וגם אנחנו היום, ברוך השם, לא במצב כל כך חרב, עם עם שחוזר לארצו, עם מדינה, ההיסטוריה מתקדמת קדימה, ברוך השם, הגאולה מתקדמת קדימה, אנחנו בסך הכל במצב טוב ביחס ליהודים בכל הדורות, זה לא כל מיני דימויים שאני רואה ברשתות החברתיות, לא דם יהודי מעולם לא היה זול יותר, או כל מיני משפטים כאלה שאנשים זורקים, זה לא נכון, בואו לא נחזור 70 ו-100 שנה אחורה. אבל בכל זאת אנחנו רואים מצב לא מתוקן השבוע, מצב עצוב, מצב כואב. היכולת המעמיקה שלנו צריכה להיות להסתכל פנימה ולהגיד, עוד יהיה פה דבר מתוקן יותר. עוד תהיה פה מציאות שלמה של גאולה שלמה. זה עוד יגיע. אנחנו רואים רכבים נשרפים בלוד, אנחנו רואים טילים על ראשון לציון, רעננה, הרצליה, תל אביב, כולם יורדים למקלטים, זו מציאות נוראה. אבל למבט מעמיק מסתכלים ואומרים, מה צריך להיות פה? נזכרים בחזון הגדול של המקום הזה, מה זה עם שחוזר לארצו. וכידוע, רק אתמול ציינו את יום ירושלים, כמה חנן פורת הסביר שכשגדלים מבחינה פיזית, צריך לגדול מבחינה רוחנית. אם זכינו לשחרור חבלי ארץ ומולדת, אם זכינו לשחרר את ירושלים ולחזור לחבלי ארץ תנכיים, זה מחייב אותנו לעלייה ברמה. כל עוד לא נעלה ברמה, זה כאילו בגד שלא מתאים לגוף. אנחנו רוצים להתאים את המידות שלנו למידות של הארץ, ולעלות ברמה, לזכור מי אנחנו, מה אנחנו, מה באנו לעשות פה. וכל זה, אם יהיה לנו ביטחון עצמי פנימי, אם נדע מי אנחנו, הלוואי שזה גם יעזור, ודאי שזה גם יעזור, במצב הביטחוני החוצה כלפי אויבינו. אז אנחנו באמת שולחים מכאן את כל החיזוק והסולידריות לכל מי שצופה, ואני ממשיכה לראות כל כך הרבה צופים מסדרות ומניו יורק, וכל כך הרבה שצופים בנו מניו ג'רזי מצד אחד, ומהממד מהצד השני, ובאמת תודה לכולכם. ואנחנו מתחילים עם פרשת במדבר, ואני התלבטתי אם לדבר רק על המצב, אפשר להמשיך לדבר על המצב, אפשר לדבר על אמו אנוכי בצרה, אנחנו פה מהבית הזה בירושלים, ירדנו אתמול בשש בערב למקלט, מי יודע מה זה בכלל, הזקה נשמע, אנחנו לא זוכרים איפה המקלט בכלל, הוא פתוח, מה זה הזקה? יורדים עם השכנים בבלגן, ולרגע אחד מבינים בתאימה קטנה, תאימה מרה מאוד, מה עובר על אחינו בדרום במשך שנים, זה לא נורמלי לגדל ככה ילדים בשגרה, זאת לא שגרה, אי אפשר לקרוא לזה שגרה. אז פתאום קצת ערבות הדדית, טיפה כל ישראל ערבים זה בזה, פתאום אמהות באזור המרכז שפתאום לא שולחות ילדים לבית ספר. אז אולי גם זה בא לעורר אותנו השבוע. אז כאמור אני יכולה להמשיך ולדבר על המצב הרבה, אבל חשבתי כן אולי לנסות באמת לדבר על הפרשה, לא להזניח את העובדה שמתחילים חומש חדש. אומרים לנו בתנועת החסידות, לחיות עם הזמן. כלומר הפרשה היא במובן מסוים גם החדשות. למרות שהחדשות זה עכשיו, הזקה פה או שם, כבר חמש דקות לא בדקתי, אבל לצערנו זה ערב לא רגוע בכלל. אבל חשבתי לדבר גם תוך כדי על המצב, אבל כן, כמו בכל שבוע, כי ככה אנחנו, יהודים נותנים מקום, הייתי אומרת, לעובדה. בוא נגיד ככה, אבותינו במצבים קשים עוד יותר, הרבה יותר קשים, דיברו על הפרשה, לא ישבו ב, לא יודעת מה, גטו ורשה או באיזה מחנה ודיברו רק על המצוקה שלהם, אלא תמיד דיברו על הפרשה. אז גם אנחנו הקטנים, עם הצרות היותר קטנות שלנו, כן נדבר השבוע על העובדה שמתחילים חומש חדש. אנחנו מודים לחומש ויקרא, מתחילים את חומש במדבר עם פרשת במדבר. יש לנו 159 פסוקים, בעזרת השם שבשבת נוכל להיות בבתי הכנסת, בקריאה סדירה, כבר בשקט, בשלווה, הלוואי. זאת הפרשה שלישית באורכה בתורה, שלישית באורכה בתורה, אין במצוות מעשיות, היא האחרונה בספירת העומר, והיא עוסקת ברובה במניינים ובמפקדים. מי נשיאי השבטים, מה חלוקת המחנות, מה התפקידים של שבט לוי. לקחתי איזו תמונה מוויקיפדיה בדיוק, זו תמונה שיש על קיר של בית כנסת באקו, אבל יש הרבה תמונות כאלה, בטח הילדים יביאו מהגן, שילכו לגן בעזרת השם, אז יביאו מהגן ציורים כאלה גם בית הספר. יש לנו במרכז את הקודש, כי ככה אנחנו. הארכיטקטורה היא קודם כל קודש במרכז, זה הארון, זה המשכן בעצם, עם כל השבט הלוי שעובד שם סביבו. ואז מסביב מסודרים השבטים, אתם יכולים לראות, למעלה, למטה ובצדדים, עם הדגלים, כל מחנה צועד. זאת האופרציה בעצם, ככה יוצאים ממצרים אל ירושלים, ככה העם הולך בדרך. חשבתי לעצמי, רגע, אין פה מצוות מעשיות, לא עשה ולא לא תעשה, ובסך הכל די טכני. התיאורים. אבל אז ראיתי את הנתיבות שלום. נתיבות שלום, האדמו"ר הקודם מסלונים, הרב שלום נוח ברזובסקי, שכותב כך. וזה עניין הנצחיות של פרשת במדבר, שיש בה כוונות עליונות מאוד, הקשורות לנצחיות כלל ישראל, שלכל אחד ייעוד וצורך משלו. וזה סוד חייו של האדם, לגלות ולדעת מהו שליחותו, מהי שליחותו בעולם. אני רוצה להסביר, כי יש פה משהו שהנתיבות שלום בעצם, דווקא בפרשה כל כך לכאורה טכנית או לא קשורה אלינו וכולי, אומר לנו שיש בפרשה הזאת סודות גדולים. כמו שבפרשה כל אחד מקבל את שמו, תפקידו, מספרו, דגלו, שבטו וייעודו, כך גם אנחנו. בעצם זה התפקיד בעולם. לדעת מה השליחות שלנו, מה הכיוון. אז איך מקבלים? ובעצם זה גם קשור למתן תורה. זאת הפרשה שלפני שבועות. לקבל כיוון זה אומר להתחבר לתורה, לדעת מה החלק שלי, ותן חלקנו בתורתך. מה החלק שלי בתורה? אז מה קורה פה? מה הפרשה נותנת לנו כיחידים וגם כציבור כדי לקבל את התורה ביחד? אני רוצה לדבר על שלושה מאפיינים של פרשננו. אני תוך כדי עבודה על השיעור השבוע, ראיתי שזה גם נותן לנו כלים גדולים באי ודאות שבה אנחנו נמצאים. ובואו לא נמעיט באי ודאות הזאת. ניסיתי קודם לגמד את הצרות, פרופורציות, שואה. בואו, מי שיושב עכשיו בממד, ורבים רבים מצופנו הם כרגע, ומי שלא יודע איפה להרדים את הילדים ואיך, ומי שדואג על בתי ספר מחר והיום, ומי שבעיקר נמצא אחרי שנת קורונה שלמה, כולנו, והייתי אומרת, זה סוג של טלטלה כבר כמעט שנתיים. בחירות, 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 סגר, 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 ועכשיו גם הצטרפו לכל זה המאומות. ואולי המאומות של חמאס, עזה, הם משהו אחד, אני לא רוצה להגיד התרגלנו, חלילה, אבל המאומות של ערביי ישראל, מזרחים, ערבים, שכננו, זה אולי אפילו יותר קשה ויותר מאכזב. ואני יודעת מה עובר על אחינו בלוד, בחיפה, ברמלה, באקו, ביפו, לא פשוט בכלל, וזה אולי יותר מאכזב, יותר ככה, יותר מפחיד גם במובן מסוים. רק עכשיו שלחו לי חברים מלוד תמונות של שוב, של רכבים נשרפים מתחת לבית, הרכבים שלהם. אז אנחנו בתוך הטלטלה הזו, אני חושבת שהכלים שניתן פה יכולים לעזור, דווקא במצב שהוא מה שנקרא שייקי, הוא מטולטל, אתה לא יודע, אתה רוצה להניח את הרגל על קרקע יציבה ועין, אז הנה בואו נראה. אחד, במדבר הוא הספר הכי חשוב. העיקרון הראשון שנלמד הערב מבין שלושה, וזה לא אני אומרת, הרבה פרשנים אומרים, זה שהספר החשוב ביותר הוא ספר במדבר. מה זאת אומרת? נסביר. בוא נגיד, אם היו נותנים לי לבחור, אז מה הייתי אומרת? מה הספר החשוב ביותר? בראשית. נכון? בריאת העולם. או שמות, יציאת מצרים. אולי ויקרא, ספר הקדושה, המשכן. אולי דברים, ערב הכניסה לארץ, הוראות אחרונות, במדבר. ספר של בן לבן. ספר של הלוך ילך כזה. ספר של, כאילו, יש את חטא המרגלים וחטא הזה, ויש את זה וזה, וכאילו, ספר כזה של 40 שנה במדבר, לא? אז זהו. רוב חיינו, אומרים לנו חכמנו, הם ספר במדבר. רוב חיינו הם בן לבן. הם לא הפסגה ולא התהום. רוב החיים לא מורכבים מרגע החתונה שלך, רגע הלידה של הבן הבכור, רגע עלייה לארץ. רוב החיים מורכבים מרגעים אפורים של יום ועוד יום ועוד יום. ספר במדבר. בלכתך בדרך, ככה חנן קרא לספר הזה, חנן פורט. זה ספר של בלכתך בדרך, ולכן הוא העיקר. רוב החיים הם בין לבין. כשאני מחכה לגמור את המשכנתא, או לגמור את התואר, או להתחתן, או לעבור דירה, או לגמור את הבגרויות. כשאני מחכה בתור בבנק, או בתור בסופר, או בפקק. עכשיו, החיים, זה כבר ג'ון לנון אמר, Life is what happens to you when you're busy making other plans. החיים, זה מה שקורה לך כשאתה עסוק בלעשות תוכניות אחרות. החיים יכולים לברוח, לנזול פתאום, הופ, להישרף, הופ, עברו, נגמרו, כי אתה כאילו, והופ, הזמן עבר. אז ספר במדבר כאן, כדי להגיד לנו שהחיים זה עכשיו. כאן ועכשיו. ויש לנו בתקופה הזאת תירוצים פשוט מופלאים, לא לעשות את הדברים עכשיו. בחירות. לי יש דברים שאמרתי לעצמי אחרי הבחירות. בחירות ראשונות. זאת היה, אני עוד סיכרתי את מפלגת זהות של משה פייגלין. זה מה שביקשתי בבחירות הראשונות. לא יודעת אם זוכרים את הדרמה. מה ששאלו את עצמם אנשים זה האם פייגלין יחבור לגוש השמאל, לגוש הימין. היה לו אז ביטוי. גוש הימין מעניין את הסבתא שלי, שעורר הרבה שערה. ואני הייתי הכתבת שנשלחה למטה פייגלין, כי זה היה בעצם המוקד ליציבות בממשלה הבאה. האם הוא ייקח שר אוצר או שר בריאות? רציני, רציני, רבותיי, מאז עוד אין לנו יציבות. זוכרים? היסטוריה. אז הרבה דברים אמרתי, טוב, אחרי הבחירות, ואז בחירות שניות, ואז שלישיות, ואז רביעיות, אולי חמישיות, אנשים יכולים כבר שנתיים לשרוף. Life is what happens to you, זוכרים את ג'ון לנון? אתם יכולים כבר שנתיים לשרוף את הזמן, כי אחרי הבחירות. ואני מכירה חברים שלי שעובדים, עוזרים פרלמנטריים, משרד הממשלה, עמותות, זה לא צחוק. מחכים לשלטון, ליציבות, אבל עד אז, תשים לב שלא בורחות לך שנתיים. כמובן, התירוץ האולטימטיבי, הקורונה. יש אנשים שמבואסים, שנגמר להם התירוץ הזה, לפעמים גם אני. אחרי הקורונה. אחרי הקורונה זה תירוץ מושלם במשך שנה לא לעשות כלום. כמובן עכשיו המצב הביטחוני עד שיירגע. עכשיו, הכל נכון, אני לא מזלזלת, לא בבחירות, לא בקורונה, בטח לא במצב הביטחוני, בעודנו בשיאו. ובכל זאת, ספר במדבר מזכיר לנו שרוב החיים יכולים לעבור ככה, בין בחירות לקורונה לצבע אדום. מה חשוב לך בחיים? קום ותעשה עכשיו. ספר במדבר, איפה שלא היינו, הקמנו משכן, בעצם. אז בזה מתחילים, במפקד, סביב המשכן. חנינו ליום, הקמנו משכן. חנינו לשנים, הקמנו משכן. איפה שלא היינו, את הערכים שמנו. זה תזכורת חשובה לכולנו, שהחיים זה כאן ועכשיו, ושרוב החיים, אני אומרת שוב, נגיד הילדים שלנו, תמיד אנחנו אומרים, טוב, הם יחזרו למערכת החינוך. הלו, הם כבר שנה מתחנכים. מה זה מתחנכים? הם רואים אותנו. הם רואים אותנו, מחנכים אותם. נכון? איך אנחנו מתנהגים כשיורדים למקלט ובצבע אדום ובמצבי מצוקה? איך התנהגנו בקורונה? זה היה שיעור חינוך אחי, אל תגיד אותו, הם יחזרו למערכת החינוך. אנחנו מערכת החינוך כבר שנה, שנתיים. אז התשובה בעצם של ספר במדבר למצבנו המקרטע, זה שעכשיו זה החיים. אל תגידו רק ייגמר. לא לזלזל אף פעם בדרך. אגב, גם דרך ל... אני רק מחכה בתור, לא, אני שורף את הזמן, אז אני 205 דקות בוואטסאפ. אמר האדמור מקוצק, שהיה ידוע במשפטים הנוקבים והקצרים שלו, משפט עוצמתי מאוד, אל תחיה בתחושת המתנה עד ש. תתרכז בכאן, תתרכז בעכשיו. בלשונו של הרבי מקוצק, זה היה ככה. אני אף פעם לא בדרך לאנשהו. אני תמיד כבר במקום. כלומר, מה שאני עושה עכשיו הוא הכי חשוב. ואם אני עומד בתור בבנק, אז זה הכי חשוב. אם אני רץ עם הילדים למקלט ושוהה איתם שם שעה, אז זה הכי חשוב. החיים זה עכשיו. זה פה במדבר ומצבנו כרגע. זאת הנקודה הראשונה. אולי נספר איזה סיפור קטן על העניין הזה, סיפור די מפורסם, על הרב ראובן בן גיס. היה פה מרבני ירושלים, שהיה כל כמה זמן מסיים את כל השס כולו. אבל נגיד פעם בשנה הוא הזמין את כולם לסיום השס. כל התלמוד הבבלי הוא גמר ללמוד אותו. אבל פעם, נגיד חודש, חודשיים אחרי שהוא גמר את הלימוד השנתי, הוא הזמין עוד הפעם לסיום השס. אמרו לו, איך גמרת כל כך מהר? הוא אומר לו, זה מחזור לימודי אחר. זה המחזור של התורים, של הבן לבן. מזמינים אותי לערוך חופה, לומד כמה שורות, עומד בתור כמה שורות, מחכה לאשתי כמה שורות, והופ, גם במחזור הזה סיימתי את כל מחזור הלימוד. יש לנו הרבה רגעי חיים של בין לבין לנצל. אני רוצה, טוב, יש פה הרבה שמוסיפים לי גם את המשפט אם לא עכשיו ומתי בהקשר הזה, המעשה הוא העיקר, בהחלט משפט חשוב, וכמובן, כמובן, שלא אמרנו בהתחלה, חודש טוב, חודש היום, בשורות טובות לכולנו, חודש סיוון, חודש חביב עליי במיוחד, בעזרת השם, שהחודש יבשר לנו בשורות טובות, אני זוכרת איך ככה, אני זוכרת את תפילות ראש חודש בקורונה, זה היה כל פעם, החודש להיגמר. לא, לא, החודש, כל פעם שברכו את החודש בקורונה, זה היה כזה, אז הנה זה נגמר, עכשיו אנחנו עם תפילות אחרות וחדשות, בעזרת השם. טוב, בואו נמשיך. כמובן, כל מי שמשתף, אני לא מקריאה את הכל, אבל תודה ואתם מוזמנים להמשיך לספר לנו איפה אתם צופים, מה שלומכם, ובאמת אנחנו איתכם ותודה שאתם איתנו. ממשיכים. נקודה ראשונה, אמרנו, החיים זה עכשיו. יש לנו את כל התירוצים לדחות. בעצם זה הזמן. נקודה שנייה, אני חושבת, ואנחנו נזכה לזה ביום שני הקרוב, בעצם השיעור הזה הוא גם קצת הכנה לשבועות, כי לא ניפגש ככה שוב לפני שבועות. יש לנו שבת ואז ערב חג וחג, שנזכה גם לחגוג אותם בבטחה ובשקט. יש לנו הזדמנות בספר במדבר ובחג השבועות הקרוב. בעצם אנחנו ניצבים שוב למרגלות הר סיני. לא משנה איפה נהיה. יכול להיות ששוב, בממד חלילה. אבל אנחנו עומדים רוחנית למרגלות הר סיני. כל חג הרי מאיר בתכונתו, כל זמן מאיר במה שהיה אז בסגולה של החג המקורי, ואנחנו עומדים שוב למרגלות הר סיני. עכשיו, מה הקטע, הייתי אומרת, למה התורה ניתנה בסיני? למה לחומש שזה קורה במדבר? אני, הכותרת שאני קראתי לזה בלשוני, זה לצאת אל המדבר כדי לגלות אמת. למה התורה ניתנת במדבר? אנחנו אמורים לקבל אותה, אגב, אתם יודעים את התזמון? את המספר השנים שחלף? תזכרו, זה קל, 3333. אנחנו בשנה ה-3333 למתן תורה. שוב, 3333 שנים למתן תורה. רק המספר הזה קצת נותן תקווה. כאילו, אוקיי, חמאס, אתם חושבים שתראו על תל אביב? אוקיי, אנחנו פה עם התורה הזאת 3333 שנה, בואו. זה סיפור יותר עתיק ועמוק מכם, נהיה פה גם אחריכם. אבל יש משהו במספר הזה, השנה העגול המיוחד, שאולי ככה שווה לשים אליו לב. אז אנחנו, לפני 3333 שנה, עמדנו למרגלות הר סיני, ובמובן מסוים מתייצבים שוב עכשיו ביום שני הקרוב. למה במדבר? למה בהר סיני? יש הרבה הסברים על הר סיני שהיה ענב וקטן, אבל למה בכלל הלוקיישן, למה המיקום הוא במדבר? חז"ל אומרים, בגלל שאדם צריך לעשות את עצמו כמדבר. כדי לקבל תורה, אדם צריך להיות ענב, שפל, בלי אגו, בלי גבעות, בלי אינטרסים, משהו כזה ענב. אנחנו יודעים שאנשים גדולים באמת מקבלים את התורה לעומק, הם באמת ענבים, לא, הם לא העניין, הם לא במרכז. אחר כך כתוב עוד רעיון, שהתורה לא שייכת לאף אחד, התורה היא באמת של כולנו, באותה המידה. כלומר, כל אחד צריך לקחת בו את חלקה, את חלקו, אבל אם היא הייתה ניתנת בארץ, היה מתחיל תחרות כזאת, מסחרה. התורה ניתנה אצלי, לא, היא ניתנה אצלי, בטריטוריה הזאת, בשטח הזה, עזבו, היא ניתנה מחוץ לארץ ישראל, היא באמת של כולם, קחו אותה. יש עוד נקודה, עצם אופיו של המדבר. עצם אופיו, הייתי אומרת, של המקום שבו אנחנו מקבלים את זהותנו. אנחנו די צפופים, אם זה בישראל, די אורבנים, ואם זה בשטטל, בגטו, במלח, כן, בעיירה היהודית, צורת החיים היהודית, היא די צפופה, די עירונית, די בנויה. אבל את הבסיס של הבסיס קיבלנו במציאות של שקט. בלי הסחות דעת, בלי רעש סביבתי. דמיינו רגע את עם ישראל במדבר. קם בבוקר ושקט, הולך לישון. זה בעצם 40 שנה של התבודדות. הברסלבים יודעים על מה הם מדברים, כשהם לוקחים לעצמם חתיכת מתן תורה קטן כל יום, ומתבודדים. יש משהו בהשתקה של כל הרעשים, ביציאה למקום, שאין בו פושים והתראות, אנשים ומקום יישוב, רעש ושעון ומסחר וכלכלה. ואני רוצה לצטט את הרב הפרופסור הלורד יונתן זקס, שנפטר השנה, וכתב על הנקודה הזו, אני חושבת משהו מיוחד מאוד, על הנקודה הזו של הצורך של כולנו לצאת למדבר. זה קשה, אנשים שוב שומעים אותי עכשיו צפופים עם הילדים, לא יודעים איפה לישון, איפה להרדים אותם, ומה לצאת למדבר, נכון, אבל לדעת בתוכנו מה הערכים שלנו, ולדעת שבחג השבועות אנחנו מקבלים שוב את הכוח הזה, וגם להתעקש ולהתאמץ ולמצוא לאורך חיינו רגעים כאלה של שקט, של ריכוז, של לזכור מי ומה אנחנו. אומר הרב זקס כך, אני חושב שבני זמננו מתקשים לקבל את המושג תורה מן השמיים, לא בגלל תגליות מדעיות כאלה ואחרות, אלא מפני שאיבדנו את ההרגל להקשיב לצלילו של הנשגב, לכל שמעבר לאנושי גריידה. אומר רב זקס, העולם רועש מדי. כשאני עם אפליקציות פיקוד העורף, ובצדק, כדי לדעת איפה נפל, וכשאני עם פושים בלתי פוסקים, וכשאני כל היום בודק את המקדם הדבקה של העיר שלי, ואם היא כבר ירוקה או סגולה או כתומה או צהובה, כן, שנה שלמה כולנו היינו אפידמיולוגים, עכשיו כולנו מומחים ביטחוניים, וכמובן שכולנו פרשנים פוליטיים. אני, איך הוא אמר את זה יפה? איבדנו את ההרגל להקשיב לצלילו של הנשגב. הנשמה לא שולחת לנו פושים. ומדי פעם צריך לצאת אל המדבר ולקבל שם את התורה ולהיזכר מי אנחנו, להקשיב לכל דממה דקה. ממשיך הרב זקס ואומר, זו תכונה חשובה לכולנו, לא רק מול הקדוש ברוך הוא, לא רק בן אדם למקום, אלא בן אדם לחברו, תמיד יש קשר בין הדברים. ממשיך ואומר כך, האם יש די הקשבה בעולמנו? האם בחיי הנישואים אנחנו באמת מקשיבים לבני זוגנו? וכהורים, האם אנחנו באמת מקשיבים לילדינו? והמנהיגים שבינינו, האם הם קוראים אוזן לפחדים הבלתי מדוברים של אלה שאנו רוצים להנהיגם? מפעם לפעם כדאי לנו לסגת מן הרעש והמולה של העולם החברתי, וליצור בלבבנו את דומיית המדבר. שם, בלב השתיקה, אפשר לשמוע את כל הדממה הדקה של אלוקים, כל שאומר לנו שיש מי ששומע אותנו, שיש מי שאוהב אותנו, שיש מי שמחבק אותנו בזרועותיו הנצחיות, שאנחנו לא לבד. יש משפט מפורסם, אלוקים נמצא בכל מקום, רק צריך לתת לו להיכנס. על זה הוא מדבר. מדי פעם להשתיק ולזכור מי אנחנו. כמובן שהשבת היא הזדמנות לזה, התפילה, לימוד התורה, ההדממה, ההתנתקות, על מנת להתחבר. יאיר יעקבי הוא בדרך כלל סטנדאפיסט, אדם מצחיק מאוד, אבל הוא כתב משהו מאוד רציני לפני כמה ימים, שממש שם את האצבע על משהו שניסיתי לנסח לעצמי ולא ידעתי איך לכתוב אותו בלי להעליב, אז הוא פשוט כתב אותו. אני רוצה להקריא את הקטע הזה שלו, על אסון מירון דווקא, אבל בכלל עלינו, על כמה אנחנו נותנים לעצמנו יכולת לאבד, לעכל, לשתוק, להשתעמם, להשתהות, לחכות, וכמה אנחנו ממהרים להוציא. לפני שהדברים בכלל נכנסו פנימה. תראו. יאיר יעקבי אומר, הוא מצטט קומיקאי שאומר לקהל שלו, אם אתם יכולים לחיות את חייכם בלי במה, עשו זאת. הכוונה היא שמי שיכול לחיות בלי במה, שיעשה זאת, אם הוא יכול. למה? כי במה בעצם זה חיים קשים, זה מרדף בלתי פוסק אחרי תשומת לב. נזכרתי באמירה הזו השבוע, אומר יאיר יעקבי, אחרי אסון מירון. כי הרשתות החברתיות הן בעצם במה. כולנו קיבלנו במה ואנחנו עולים עליה. הדבר המטעה בבמה הוא שמאחר שהיא שם, אנחנו מניחים שצריך וחובה להשתמש בה. וכאן אני חושב שאנחנו נופלים, נופלים חזק. לכל אורך האירוע ביום חמישי האחרון, הרשתות התמלאו בציוצים ופוסטים שאין לי אלא לתהות למי הם מועילים ומה מטרתם, מלבד להנחיח את המצייץ, להזכיר לעולם שגם הוא קיים. אין ספור ציוצים של וידום אהרון, או המשכיל בעת ההיא ידום. ואני אומר, מרוב וידום אהרון לא שומעים את השקט. הרי כשהאהרון נדם, הוא פשוט נדם. הוא לא הסתובב בחוץ עם שלט שאומר, תראו אותי, אני שותק. אירוע טרגי מתחולל מול עינינו, ואנחנו רק רצים למסגר אותו בצורה שתגרוף הכי הרבה פופולריות, למי? כלפינו. וזה מבאס. כי במסווה של הזדהות או השתתפות בצער, אנחנו בעצם רוצים להזכיר, אני קיים, יש לי במה, הנה אני עליה. אפשר לפעמים גם באמת לשתוק. זה לא רק שר טעם, לפעמים זה ממש לא בריא. אני רואה מישהי מצייצת, אני לא נושמת. ואין לי אלא לתהות, מאיפה נמצאו לך הכוחות? להקליד. אולי כדאי שקודם תסדירי את הנשימה. אז נכון, יש מישהו אולי צריך חיבוק וירטואלי, והרשתות יכולות לעזור גם בזה. אבל עדיין ככלל, משהו כנראה לי לא בסדר. קורה כזה אסון, ואנחנו לא עוצרים כדי לאבד, לחוות רגשות אמיתיים עד הסוף. אנחנו מזהים איזה שביב של רגש, וישר חושבים איך למסגר אותו, איך להגיש אותו לעוקבים, שכמובן מצפים למוצא פינו בדריכות. אז זהו, שלא. אם אנחנו עצובים, בואו נהיה עצובים רגע. אם אנחנו לא נושמים, בואו לא נעלה שום דבר. אפשר לחשוב רגע לבד ובשקט על הדברים, בלי שאף אחד ידע. יהיה עוד זמן, אולי תכתבו בעתיד, קטע, פוסט, ארוך, שיש לו אולי ערך אמיתי עבור מישהו. אבל העיבוד החפוז, ההגשה הפזיזה, לא עוזרים לאף אחד. לא לקוראים, בטח שלא לכותב. במחשבה של לייקים ימלאו את החלל הזה, שכל הזמן מבקש אישור לזה שאני משמעותי בעולם, המחשבה הזו נידונה לכישלון. כי האמת היא שאנחנו לא כל כך חשובים, לפחות לא כמו שנדמה לנו. באמת היא שהדיווח הנמהר הזה, של מה שעובר עלינו רגשית, לא יחסר לאף אחד, גם אם נחכה איתו. יומיים. ביומיים האלה נוכל לאבד את הדברים לבד, או אולי מהאנשים שבאמת עבורם אנחנו הכי חשובים בעולם. משפחה, חברים קרובים, הם גם באמת צריכים אותנו, ואנחנו אותם. לא צריך לחפש את הלייקים שלהם, לא צריך לבקש מהם לשתף בכל הכוח. אפילו אין מגבלה של תווים כשמדברים עם חבר אמיתי. וכן, צריך לומר בכנות, מי שחי מפידבקים, אומר גם הוא, וגם אני לא בן אדם שמתנזר מהרשתות החברתיות, בלשון המעטה, השיעור הזה עכשיו משודר אליכם ברשתות שלי. ובכל זאת הוא אומר, כדאי רגע לנסות לחשוב עם יותר רגישות ומודעות עצמית, מה אנחנו מנסים להשיג בבמה שלנו? לכבד את הנספים זה לתת להם מקום, לא להפוך את עצמנו לסיפור. לאלה שלא במשחק הזה, אני מצדיע לכם. למי שעזב את האסון אחרי הרשתות החברתיות, אני מעריץ אתכם. אנחנו לא ניגמל מהם כל כך מהר. ואולי נלמד שלפעמים זה בסדר להשאיר את הבמה שלנו שקטה. יש מספיק מה לעשות מאחורי הקלעים של הבמה. יאיר יעקבי שולח אותנו קצת אל המדבר, כמו שאמר קודם הרב זקס. קצת להתנתק כדי להתחבר, לזכור מי ומה אנחנו, להקשיב לכל שהוא לא מתכתב עם הפיד ועם מה שאלו וצייצו לפניי ואחריי. עד כאן הנקודה השנייה. אני מזכירה, דיברנו על זה שהחיים זה עכשיו, בלכתך בדרך, ספר במדבר הוא הספר החשוב ביותר, כי רוב חיינו הם במדבר עכשיו, בין לבין כזה, שהילדים, אני לא יודעת באיזה כיתה הם השנה? נזכרתי באיזה כיתה הילדים שלי, אבל מה הם למדו השנה? מתחילת שנה, אמצע שנה, סוף שנה, זה עכשיו, עכשיו, עכשיו הכי חשוב. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה נקודת המדבר. למרות שקשה לנו להתבודד עכשיו, מה? אנשים חולמים על לצאת לבית קפה נורמלי, לצאת לתפילה כמו בני אדם. איפה עכשיו להתבודד? אוקיי, קודם כל בחג השבועות זה קורה, נרצה או לא נרצה. שמימית זה מה שקורה. הסגולה של חג השבועות, מקבלים מחדש את הכוח הזה של מתן תורה. וגם להיות ערניים לזה בחיים. אפשר פחות חדשות, פחות אקטואליה, זה בטח, זה נורא מצחיק. מעלים בחדשות כל הזמן מומחים, ומה ההמלצה שלהם של המומחים? לצרוך פחות חדשות. כאילו, החדשות אומרות לך לצרוך פחות חדשות. בטח עם ילדים, לראות, להתעדכן במה שקורה, ולא להעמיס עליהם את העומס, בטח לא את התמונות ואת כל התיעודים הנוראים שרצים. אוקיי, נקודה שלישית וגם אחרונה, היא בעצם האירוע, הייתי אומרת, המרכזי שבאנו לעשות בעולם הזה. זה הקושי הגדול, כמה אבות ואימהות עכשיו רואים אותנו ולדעתי התחברו לזה. אנחנו במדבר, מקום מבולגן. מה תפקידנו? להשליט סדר. לזכור מה הערכים שלנו גם בתוך הבלגן. בתוך המדבר, חיים של סדר. בעצם החומש הזה נקרא במדבר, אבל גם נקרא חומש הפקודים. יש פה בעצם סתירה, הרבה פרשנים אומרים, בין במדבר לבין במפקד. במדבר זה יאללה בלגן, קרחנה, הפנינג. הכל שנתי, הכל זורם. מדבר, אין כלום, אין גבולות, אין מדינות, אין כלום. מפקד זה סדר. כל הפרשייה מתחילה בכמה אתם, איפה אתם, לאן. זה המתח בחיים שלנו. בין במדבר לבין במפקד. זה תפקידנו. העולם הוא מדבר, לשים עליו את הערכים שלנו. לתקן אותו. תיקון עולם. תראו רגע איך מתחילה הפרשה, איך מתחיל החומש. זה פסוק מאוד מאפיין. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים, לאמור. מצד אחד במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני. אז מצד אחד זה במדבר. אבל מצד שני, זה באחד לחודש השני, בשנה השנית, טק, טק, טק. תאריך, יום, שעה, שנה, מה זה? בדיוק השילוב הזה. באים אל המדבר, מתחילים לשים בו סדר. יש ערכים, יש סדר, יש סדר יום, יש מצוות, יש תורה, עוד מעט נקבל אותה בהר סיני. זה הזכיר לי קצת את קידוש החודש. בשיא יציאת מצרים, נורא מרגש לקרוא תמיד. בשיא יציאת מצרים, כל סרט הוליוודי היה מתמקד בדרמה העלילתית, טק, קידוש החודש, פה תעשי מצווה. ואומר לנו שפת אמת, אחד מאדמו"רי גור בספר המפורסם, שפת אמת, הוא כותב לנו ככה. ולזה כתוב הזמן בתורה בחודש ושנה. נכון, אמרנו עכשיו, באחד לחודש השני, בשנה השנית. ולזה כתוב הזמן בתורה לחודש ושנה. אף שכל התורה למעלה מן הזמן, עיקר עבודת בני ישראל להמשיך אור התורה והקדושה לתוך הזמן והטבע. וזה כל עניין הפקידה והמניין. אנחנו בפרשה של פקידה, של מניין, של סדר, אומר השפת אמת, זאת המטרה, התורה הקדושה היא מעל הזמן, היא מעל הטבע. לקחת את הערכים שלנו לתוך החיים, לתוך החיים. וחנן פורט כתב על זה בצורה מופלאה, על הספר ובעצם על אתגר חיינו. זהו האתגר העומד במוקד. זהו האתגר העומד במוקד. לעשות סדר ולערוך מפקד דווקא בלב המדבר. לא לתת להוויית המדבר להשתלט על חיי המחנה, אלא להדביר את המדבר. ולבנות בתוך החולות הנודדים חיי משפחה, חברה ולאום בנויים לתלפיות. אנחנו הרבה פעמים בעולם הזה ניתקל במדבר, בבוהו. מדבר ערכי, זה יכול להיות גם בתוך ערים, אבל מבחינת ערכים זה מדבר. אפשר גם לחזור לארץ ישראל ולגלות תוהו ובוהו במדבר. בלוד, ביפו, בעוטף עזה, אתמול בירושלים, כלומר בהר הבית. אפשר לגלות שהעולם הזה לא מתנהל לפי ערכים שהוא צריך להתנהל. הוא מתנהל באיזה בוהו פראי, אלים, פרוע, סוער, כל כך מאכזב, שוב לראות, איפה הנהגה? אומרים לי, זה צעירים, זה צעירים. מה זה צעירים? זה שהמבוגרים יגידו לא. לגנות, תמיד יש את הקלישאה הזאת, האם גינית? אנחנו כל היום רק בגנים. בסדר, נו, אוקיי, אבל יש ערך בגינוי. לא שמענו עם גינויים. תגידו, זה לא מקובל עליכם, המדבר הזה. לא באנו לחיות פה בתוהו ובוהו, במערב פרוע. או שבעיניכם כן, אין דין ואין דיין, אין אכיפה, אין חוק, אין משילות, אין ריבונות, אין כלום. לא יעזור. אנחנו נהפוך את המדבר למקום מסודר, למקום עם חוקים ומוסר. זה תפקידנו, מול אויבינו וגם מול עצמנו. כמו שחנן אומר, זה העניין שלנו. מבולגן, באנו לסדר, נעים מאוד. בלעם אמר את זה, הרי בלעם ראה אותנו, את האוהלים האלה מפוזרים, והוא אמר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, הם מצליחים בתוך המדבר לשמור על פרטיות. כל אוהל מכוון כנגד פרטיותו, אף אחד לא מציץ לאוהל של חברו. אין הפקרות, למרות שזה מדבר. אין הפקרות, יש משפחות, יש חוקים, יש סייגים, יש צניעות, פרטיות, אינטימיות לכל משפחה, למרות המדבר. לא מובן מאליו. הרב מלובביץ' נהג לומר, שהרבה פעמים יהודי מגיע למדבר מבחינה יהודית, שממה, מגיע לקצה העולם. אי אפשר להגיד שכוח אל, אין מקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו. הביטוי הזה הוא לא נכון, אבל בכל זאת מגיע למקום שכך הוא מרגיש. קצה העולם. אין שם מוסדות תורה, אין כשרות, אין שבת, אין לו רוח יהודית. אומר הרבי, יהודי במקום כזה יכול לחשוב שבתנאים כאלה הוא פטור, הוא עלול לוותר. אי אפשר להתנהג פה כמו בסביבה מקורית. אבל כשהוא לומד את פרשת במדבר הוא מבין שלגישה כזאת אין כל מקום. פרשה מלמדת אותנו שבמדבר, בשממה, בלב הישימון, עבדו במשכן, משפחות הלוויים, כל השבטים, חנו ונשאו. במדבר אין זכר ליהדות, אין זכר לקדושה. ובכל זאת, מיד מקימים את המשכן, איפה שלא נמצאים. התורה מלמדת שקדושה לא מוגבלת במקום. איזו סביבה שהגעת, גם אם מדבר רוחני או גשמי, יש לך כוחות, הייתי אומרת, למשכן אותה, להקים במשכן, להאיר באור, ליצור בתוכה ארץ ישראל, ליצור בתוכה, הייתי אומרת, סדר, ערכים, וזה קשור מאוד לחיים שלנו כרגע, אני חושבת של כולנו. אנחנו בבלגן, בבלגן. משפחות שלמות, שוב, לא יודעות איפה לישון, לאכול, לילדים שמפחדים להיכנס לרגע למקלחת או לשירותים, כבר דורות שגדלים ככה. והנה הערב, אזור המרכז כולו, אני ככה רואה תוך כדי, קודם כל, כל מי שכותב לנו שצופה בנו מתל אביב, שפתאום נהייתה, כן, איזה לצערנו, אזור קרב, ולימודים שמתבטלים בכל כך הרבה מקומות, ואנשים שסתם נוסעים, והנה, מחר אין לימודים, תל אביב, חולון, גבעתיים, רמת גן, ביטול לימודים, וסתם אנשים שנוסעים בכבישי באר שבע, ובדואים, שוב, פורעים, כאילו ניתן כזה הרשות עכשיו לכל אחד, כל אחד יוצא ויאללה בלגן. זה לא יעזור. יהיה פה סדר בעולם הזה, ועשרת הדיברות יקוימו, וביום השני הקרוב זה מה שנקבל על עצמנו, נקבל את המחויבות הזו, לא משנה איפה ובאיזה נסיבות, גשמיות, רוחניות, להשתית את הערכים שלנו. עשינו את זה שנה בזמן של מגפה עולמית. עמדנו בזה. מנייני רחובות, בר מצוות פיציות, חתונות, בריתות, מסירות נפש של שנה, מסירות נפש מסוג אחד, ועכשיו זה מסוג אחר. אבל המדבר, לא, העולם הזה לא יהיה הפקר, ולא יהיה מדבר. אני רוצה לסיים לקראת סיום בשלוש הוראות נפלאות שמצאתי בספר אוצר המנהגים של חב"ד. ושוב, אולי תגידו מה זה קשור הערב. אני אומרת, בואו נעזוב לרגע את השוטף. גם זה חלק מהדחוף והשוטף. באוצר המנהגים של חב"ד, ציטוטים, דברים שהיה נוהג לומר רבי מלובביץ' לקראת חג השבועות. מנהגים שלא כל כך הכרתי, ואולי כדאי שכולנו נכיר. אפרופו להפוך את המדבר למקום יישוב מתוקן. והוא אומר כך, שלוש הנהגות. כשם שבכל ראש השנה צריך כל אחד לקבל על עצמו תוספת לגבי השנה שעברה בעבודת השם, הידור מצווה, סייג וכו', כמו שבראש השנה מקבלים על עצמנו איזושהי קבלה קטנה, כך בכל חג שבועות צריך אדם לקבל על עצמו דבר נוסף בתורה. הרעיון הוא שבחג השבועות אני מקבל לעצמי איזושהי תוספת קטנה באיזשהו תחום תורני. אבל איך עושים את זה? ממשיכים? נקודה שנייה. בחג השבועות מקבל כל אחד כוחות חדשים לשנה הבאה, שתהה זו שנת תורה, באופן נעלה מכפי שהיה עד כה. כלומר, אנחנו מקבלים גם כנפיים, דחיפה, כוחות. כוחות נוספים אלה מחייבים את האדם לחשבון נפש חדש, שיביא להחלטות בדבר תוספת בכל שיעורי התורה שלו. כלומר, זה לא סתם שאני מקבל קבלה חדשה, אלא בחג שבועות אני מקבל כוח בתחום הזה. זמן מתן תורתנו קיבלתי איזה פוש, פוש, לא במובן החדשותי, דחיפה בעניין הזה. ונקודה שלישית ואחרונה, מי יוצר המנהגים של חב"ד, בליל חג השבועות חייב כל אחד לקבל על עצמו את עול התורה. לא הכרתי, זאת צריכה להיות קבלה בלב וגם קבלה בפה, ויאמר, ריבונו של עולם, הרי אני מקבל עליי את עול התורה. וואלה, אולי שווה, באמת, לא אולי, בשבועות הקרוב. ריבונו של עולם, הרי אני מקבל עליי עול תורה, לקבל את המחויבות, להיכנס בשבועה הזאת, בערבות הזאת, כמובן לשמוע את עשרת הדיברות, להביא את עצמנו, גברים, נשים, ילדים, וטף, תינוקות, קשישים, לשמוע את עשרת הדיברות. אולי השנה במיוחד חשוב להזכיר לעצמנו, לא כל כך יכולנו שנה שעברה עם כל ההגבלות, לשמוע, לזכור ולהיזכר מה, למה אנחנו פה? למה אנחנו נאבקים הלילה גם על תל אביב, גם על ירושלים וגם על שדרות? אני רוצה לסכם את השיעור הזה, באמת קודם כל אני שמחה שבמהלכו אנחנו לפחות לא נאלצנו להתפנות, כי פה דיני גרובה הסכינה אפילו שקופית למצב הזה, שאם נצטרך ללכת למקלט, אז תהיה לכם פה שקופית. עד כדי כך נערכנו, ברוך השם, אני מקווה שימשיך להיות לילה שקט לפחות בירושלים, בכל מקום. אנחנו מסיימים ונעושים סיכום רגע של מה שעסקנו פה ביחד. דיברנו על שלוש נקודות שאפשר לקחת מפרשת במדבר, גם לקבלת תורה, אבל גם לאיזשהו ייצוב של החיים הדי מאתגרים ומטלטלים שעוברים עלינו. נקודה ראשונה, ספר במדבר הוא בלכתך בדרך. החיים זה עכשיו. בתוך הטלטלות, לא לדחות לאחר כך מה שקורה עכשיו. יש סיסמה כזה, גלי צהל, זה הג'ינגל של גלי צהל, נכון? מה שקורה עכשיו. אז מה שקורה עכשיו זה החיים, רוב החיים ספר במדבר. נקודה שנייה זה לצאת למדבר כדי לשמוע. קשה במהומה הזאת להקשיב לקולה של הנשמה, אז לנסות, גם ביום יום ובחג השבועות, לזכור מי אנחנו ומה אנחנו. אם צריך 5 דקות שקטות ביום, לצאת למרפסת, שמישהו ישמור על הילדים בממד, לצאת לכמה דקות, להתאפס, לנשום, לזכור מי אנחנו ומה אנחנו. אמר הרב זקס, אנחנו חלילה עלולים לאבד את הרגישות הזאת, לשמוע את הנשגב, שלא נאבד אותה. והנקודה השלישית היא, דווקא בתוך הבלגן להשליט סדר. העולם הוא מדבר, ואנחנו פה כדי לסדר אותו, לארגן אותו, לקדש אותו ולתקן אותו. מאחלת לכולם, מפה מירושלים, לילה שקט, ורק לילות וימים שקטים, בשורות טובות, רפואה שלמה, לכל מי שצריך רפואה שלמה, ונזכיר לכם לסיום, כיוון שיש לנו פה באמת הרבה צופים הלילה, מארץ ומהעולם. אני שמחה שאתם פה, חשבתי שכולם ירצו לראות חדשות, אז אני שמחה שכולם איתנו, היו מסיבות עיתונאים, נתניהו, גנץ, אתם נשארתם פה עם מסיבת העיתונאים שלנו, של במדבר, אז באמת תודה ותודה על כל התודות והפרגונים שאתם שולחים תוך כדי מארץ ומהעולם. ומה שאתם רואים כאן עכשיו, זה את הדרך לקבל את כל העדכונים. אנשים פה שואלים תוך כדי איפה השיעור ומתי ומה, אז הנה, זאת הדרך לקבל באופן קבוע את כל העדכונים שלנו. אתם רואים את זה עכשיו על המסך, גם בעברית וגם באנגלית. אפשר להצטרף בשמחה. תודה, תודה, תודה לכל צופנו מחול על החיזוקים. בשורות טובות, להתראות וחודש טוב, חודש טוב ומבורך. לילה טוב.